שר החינוך נפתלי בנט, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה יהיה לתוצאות החינוך שלך? ככה ילדים רבים בגן, אתה לא מצליח להשתלט עליהם?
לא, אני אופטימי, אני חושב שנוכל להביא לפשרה בין ראש הממשלה לשר האוצר.
אה, באמת?
כן, כן, כן. אני לא רואה את מדינת ישראל הולכת לבחירות בגלל תאגיד. בטח לא להפיל ממשלת ימין לאומית טובה, שכל המרכיביה באמת משתפים פעולה יפה. אגב, בשונה מהממשלה הקודמת, שהייתה ממשלה בעיניי לא טובה, פה יש ממשלה טובה, ואין סיבה ללכת לבחירות יקרות, מיותרות, עם כל האמוציות.
זה מאוד חמור מה שאתה אומר. אם באמת הם הצליחו להגיע לפשרה בסוגיית התאגיד, אז זה אומר שנתניהו באמת עשה את המשבר הזה על התאגיד, ואם זה ככה, אז הוא במצב נפשי, סליחה, אסור להגיד את זה בשידור, אז זה בעייתי מאוד, אבל זה חסר פרופורציה. אני נוטה לחשוב שאולי יש לו סיבות אחרות, כמו שאמר סמוטריץ' אתמול, ענן החקירות או איזשהם תהליכים שאנחנו לא יודעים, שגורמים לו להוביל את המדינה לבחירות, כי זה טוב לו באינטרס. את זה אני מוכן לקבל. אבל אם זה רק התאגיד, זה קצת מלמד על בעייתיות משהו, לא?
לא, אני אגב חלוק על ידידי בצלאל, אני חושב שזה נטו התאגיד. אני חושב שראש הממשלה, שהוא סווה תקשורת כבר עשרות שנים, הוא קולט שמדינת ישראל מכספי משלמי המיסים תשקיע 700 מיליון שקלים בשנה בגוף תקשורת, שהוא רוצה לדעת שגוף התקשורת יהיה בסך הכל גוף שמביא תכנים מועילים וטובים למדינת ישראל, מבחינת היסטוריה, גיאוגרפיה, תכנים שמועילים ולא סתם איזשהו גוף שרק כל הזמן ייכנס בו. אני חושב שזה בעצם המקום שממנו הוא מגיע.
טוב, מעניין. מה הפשרה המסתמנת? אני מבין שאתה נכנסת לעובי הקורה וככה מנסה לחבר בין השניים.
כן,
אגב, יפה שביבי נותן בך אמון, אבל כן, מה אתה אומר?
מה שלפי דעתי אנחנו צריכים לעשות, ונראה לי גם אפשרי, העסק יקום, אבל עם בקרה הרבה יותר מהודקת, יכול להיות שגם לתוך התאגיד ייקלטו יותר עובדים מרשות השידור, זאת אומרת, לטפל גם בהרכב התאגיד, אבל בעיקר במנגנון הבקרה והניהול של התאגיד. אני חושב שזה ייתן מענה לכל אחד מהצדדים, לראש הממשלה על החשש שקם פה איזה מפלצת שהולכת לכל מיני כיוונים מוזרים, ולשר האוצר בדאגה לעובדים ובשמירה על התקציב.
מה הסיפור? ביבי פוחד שהתאגיד הזה יקום מחר בבוקר, העיתונאים שם יתחילו לעשות קמפיין נגדו?
בגדול הוא באמת חושש מאיזשהו, הוא אומר בתקשורת הפרטית, בסדר, מי שרוצה לתקוף, שיתקוף, זה בסדר, זה לא מהכסף הציבורי, אבל שאנחנו מוציאים 700 מיליון שקלים, כן, על פני עשור זה 7 מיליארד שקלים לגוף תקשורת, בלי שום פיקור, בלי שום בקרה מינימלית, זה מפריע לו, והוא מודה אגב בכנות שהוא שגע. הרי הוא הקים את זה יחד עם יאיר לפיד בקדנציה הקודמת. אז הוא לא חומק מאחריות, הוא דווקא לוקח אחריות, הוא אומר שגיתי. קצת שני, שר האוצר גם בצדק אומר, אתה יודע, אם בתחילת הממשלה היית אומר בוא לא נקים, בסדר, אבל כבר העסק הזה בהיריון מתקדם. אז שני הצדדים צודקים, אני לא פה רודף אחרי הצדק בעניין, צריך להביא פה פשרה שלא תפיל ממשלה טובה.
אתה מעריך שבסופו של דבר תצליח, כלומר יגיעו להבנות והכל ייגמר על מקומו בשלום? כי אתה יודע, לפעמים סכסוך כזה יוצא מפרופורציה ומגיע למקומות של אני חייב להראות מי הבעל הבית. כי ביבי אמר את זה, לא יכול להיות שאני מפלגה, אני ראש הממשלה, אני מחזיק את המפלגה הגדולה, כולם מחויבים והתחייבו בהסכם הקואליציוני לעשות את מה שאנחנו אומרים בנושאי תקשורת. פתאום בא לפה איזה מרדן בשם כחלון ורוצה לעשות מה שהוא רוצה, כלומר יש פה איזה משהו אישי.
קודם כל תמיד יש אמוציות, זה כאחד שגם אני הייתי מצוי במשברים סביב למשל אי שחרור מחבלים או סביב מינוי הילד שקד לשרת משפטים, אני שמתי אולטימטום, אז אני לא פטור מזה, אבל במקרה הזה הנושא הוא כל כך לא ליבתי, אתה יודע, זה באמת לא, עכשיו ראש הממשלה צודק מהזווית שלו, הוא אומר, ובאמת אנחנו חתומים מולו על זה, אבל גם שר האוצר בא ואומר בסדר, ולכן אם מראש לא היינו מקימים, אבל עכשיו להוציא עוד מאות מיליוני שקלים בגלל שינויים דחופים בעמדה, זה לא כל כך הגיוני. שניהם צודקים, אבל אנחנו לא בבית משפט, אנחנו מנסים פה לגשר ולמצוא פשרה, ואני משוכנע שנצליח.
טוב. איך הולך לך במשרד החינוך? אתה מרוצה?
מאוד, מאוד. אתמול היה יום של בשורה, אנחנו סיימנו וחתמנו הסכם שכר עם הסתדרות המורים, להעלות את משכורות המורים המתחילים בכמעט 20%.
זה מאוד חשוב, באמת, זה מאוד 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 חשוב. 20% זה לא מספיק. אני חושב שהאינטרס של המדינה היה שלנו, שכל האזרחים, אפילו להכפיל את שכר המורים ולוותר על דברים אחרים, כי ככל שכוח האדם שם יהיה איכותי יותר, ככל שירוויחו שם יותר, זה משפיע, וחינוך, אין דבר יותר מניב פירות מחינוך. אין השקעה יותר כדאית מחינוך.
מוטי, אתה כל כך צודק. אני באמת, אמרת את זה, ממש הוצאת לי את המילים מהפה. אני אוסיף רק עוד מילה באמת. המרכיב הכי חשוב בחינוך זה לא הכיתה ולא כן יש מחשב או אין מחשב, אלא המורה או המורה בכיתה. אם המורה מצוין, אז הילדים יקבלו חינוך מצוין, גם אם יש הרבה ילדים בכיתה. ולכן המשימה הזאת של להעלות את המשכורת התחילית היא מאוד משמעותית. תראה, משכורת של מורה ותיק 30 שנה היא כבר משכורת סבירה, או 25 שנה.
אבל מה הבעיה? אז הם כבר עייפים, סליחה שאני אומר.
לא, אתה צודק ב-100%, ולכן המיקוד שלי הפעם היה בעיקר למורים בעשור הראשון של הקריירה שלהם, שאז נורא קשה להתקיים, ואנחנו באמת, אני שבע רצון מהדבר הזה.
מה המשכורת באמת? על כמה אנחנו מדברים?
זה מאוד תלוי באיזה גיל, איזה תפקיד, אני לא רוצה להיכנס למספר.
בערך, תן לי ממוצע, מורה בשלוש השנים הראשונות שלו.
שוב, זה תלוי, אני לא רוצה לדרוך פה, כי אני אגיד פה ולמורה כזה או אחר.
באזור 4 או באזור 14?
לא, הרבה יותר קרוב ל-4 מאשר 14. ואתה צריך להבין שעכשיו כשאנחנו מעלים במעל 1,000 שקלים, זה שינוי מאוד משמעותי שכמעט כולו הולך לנטו, כי בגלל דרגת השכר הנמוכה.
אוי ואבוי, זה אומר כמה הם הרוויחו נמוך.
נכון, אתה צודק, אבל אנחנו באנו לתקן ומתקנים בשקט ככה. חייב גם להגיד שאנחנו ממשיכים בצמצום גודל הכיתות, ורפורמת הסייעת השנייה בגני ילדים כבר ב-4,600 גנים ברחבי
הארץ. אגב, אתה יודע, בגלל שאני עובד ברדיו ויש לי את הזכות לדבר איתך, אתה מכיר את המשבר הגדול שנוצר במעונות בעקבות מה שעשית עם הסייעת השנייה? יש הרבה מעונות שפשוט המטפלות עזבו שם את העבודה, כי מרוויחים שם פחות, הולכים לעבוד כמטפלת, כסייעת שנייה, ונוצר פשוט מצב הזוי של תינוקות שלא מצליחים למצוא להם מטפלות, ומחליפים כל שבועיים שלושה מישהי שמנסה, אתה מכיר את זה?
חייב לומר לך, מוטי, זו פעם ראשונה שאני שומע. אני
חמור באמת, מאוד.
המעונות לצערי יושבות במשרד הלא נכון, במשרד העבודה והרווחה, צריכות להיות במשרד החינוך, ואז היינו פותרים את כל הבעיה. זה משהו שלא הצלחתי, לא היה חתום בהסכם הקואליציוני, לא הצלחתי לשכנע את חברי הממשלה לעשות את זה. אני בכלל חושב שכל תחום המעונות מלידה ועד גיל 3, צריך להיות תחת חינוך, כי זה חינוך.
כן, בסוף החינוך מתחיל באמת מהגיל הצעיר הזה. אני מבין שאתה, בעניין אחר ברשותך, הורית לאגף הישיבות במשרד החינוך לבדוק מחדש את רשימת הישיבות שנפסלו בחג הפורים. מה הסיפור שם?
לא, זה כן, לגמרי. תראה, זה לא סוד שמאז שנכנסתי לתפקידי כשר חינוך, הבאתי רוח חדשה לגמרי ביחס כלפי החרדים. למשל, אנחנו לא עושים ביקורות בימי ראשון בבוקר או בחמישי אחר הצהריים, כי הבחורים בדרך לישיבה...
לא מחפשים אותם, הביתה. בקיצור.
בדיוק. ופה הייתה בעיניי, אני נזהר לומר, אבל על לכאורה תקלה שעשו ביקורת בפורים, שזה לא רציני. לא ידעתי מזה, הרב קופמן, יושב ראש ועד הישיבות, התקשר אליי, ידע אותנו, וברגע שהוא ידע, אני פניתי לאגף ואמרתי, תעשו בדיקה מחודשת בעניין, אני מאמין שיהיה בסדר. אנחנו באמת לא מחפשים, ביקורת צריכה להיות.
כן, אבל מה זה מלמד על האדם שמראש הלך לבדוק בפורים, שהוא מחפש, אתה יודע, זה...
אני לא פה שופט אף אחד, העיקר שתיקנו, ואתה יודע מה, דווקא אני רואה את זה מקרה טוב, כי זה מקרה שיש תקלות, שמה, יש לי מערכת של מעל 2 מיליון תלמידים. תמיד יהיו תקלות. החוכמה היא לא למנוע תקלה לגמרי, כי אתה לא יכול, אלא איך אתה, האם אתה קשוב, האם אתה פועל בצורה מהירה כשחלילה יש בעיה. ואנחנו בעולם אחר לגמרי מבחינת הקשר עם העולם החרדי.
תשמע, אני חייב לשאול אותך, אני מאוד מעניין אותי לדעת איך יצרת את מערכת היחסים או את סוג הקשר שיש לך עם החרדים. אני מכיר אותך ויודע את עמדותיך, ונוצרה איזושהי סיטואציה שאני לא יודע אם אתה באמת מאמין במה שאתה עושה, או שאתה אומר, רבותיי, זאת המציאות, בוא נתמודד איתה, ונראה לאט לאט מה אני כן יכול להשפיע מתוך מה שאני חושב שצריך להיות.
זה בדיוק מה שקורה. אני, שמה, אין ספק שאני מאמין שבאחריות שלי כשר חינוך לתת כלים לילד וילדה חרדים כמה שאני יכול.
אבל אתה לא נותן. בחיים. אתה לא שנייה, נותן.
לא מדויק, לא מדויק.
מה לא מדויק? מה,
אני אגיד לך מה לא מדויק. מה שהסתבר לי כשנכנסתי לתפקיד, שיש המון המון רצון בשטח בקרב החרדים לקבל כלים הרבה יותר מתקדמים, גם במתמטיקה, גם בשפות והכל. למשל ברשת מעיין החינוך התורני, הם בכלל מבקשים הרבה יותר. הגישה של...
לא מדברים עליהם, במעיין החינוך התורני מלמדים ליבה גם לפניך, לא קשור.
אני יודע, אבל אתה יודע מה מסתבר? שהרמה לא מספקת.
בסדר.
לא בסדר. לפני שאני הולך לריב עם מוסדות הפטור או whatever שלא רוצים, בוא קודם כל ניתן איכות טובה לאלה שכן רוצים. אתה מבין, כל היום מחפשים רק לריב, במקום לפחות לתת שירות טוב לאלה שכן רוצים, ותאמין לי, יש פערים אדירים בעניין הזה.
כן, אבל איך אתה ישן בלילה עם נפתלי בנט? איך נפתלי הולך ישן בלילה עם עצמו, והוא אומר, אני שר החינוך של מדינת ישראל, החינוך של ילדי ישראל על הכתפיים שלי, כשאני יודע שאני עושה משהו שאני לא מאמין בו, אלא אם כן שינית את דעתך.
אני מאוד מאמין שהדרך של התגברות ולבוא בטוב, היא הדרך הנכונה, ואתה משיג בסוף הישגים גם לשיטתי.
מה, יש לך גרפים? אתה יכול לסמן על מוסדות שפתאום התחילו להכניס ליבה, אנגלית, חשבון בגללך?
אני לא קורא לזה לא ליבה ולא קורא לזה בשמות. אני עובד בשקט, אני עובד בשקט, וגם עכשיו בראיון לא תחלץ ממני כותרות.
לא, זה הדרך הכי... אתה מזכיר לי את הח"כים החרדים, שואלים אותם שאלות, אני לא, זה התייעצות של גדולי ישראל, אנחנו לא יכולים לספר לכם, מצטערים.
אני מוכן להזמין אותך ללשכתי, להראות לך מה אנחנו עושים דפקטו.
אני מוכן לבוא.
אבל לא בצורה כזאת, כי באמת, מה לעשות? זה נושא שהברכה היא בשקט.
אתה אומר, יש שינוי מבחינתך.
יש שינוי, תשמע, להגיד לך שהקצב הוא בקצב שהייתי רוצה? לא. אני מודע למגבלות, אני מודע גם לצורך שלקח לי כמעט שנה וחצי רק לייצר את האווירה החדשה ואת האמון. שיקמנו את האמון. כי היה אובדן אמון מאוד מאוד קשה, ושיקמנו את האמון, שיש אמון, אפשר לעבוד, שמע, מיניתי לראשונה, מאז קום המדינה, חרדי למועצה להשכלה גבוהה, לא היה דבר כזה מאז קום המדינה, אבל בשקט, ישראל תיק עכשיו, מביתר עילית, זה מהלך שיש לו משמעות אדירה, כי סוף סוף לחרדים יש פה, ויש נציג במקום הבכיר ביותר במדינת ישראל.
כן, אבל אם אתה נכנס קצת, אם אתה מדבר כבר על אקדמיה, נכנס לראות את רמת הסטודנטים החרדים, ורמת הנשירה במהלך הלימודים, איך נאמר, זה לא מעניין בכלל.
אדרבה, זו בדיוק הסיבה שצריך את הנציגות, זה בדיוק מה שאני טוען, במקום לריב, בוא נשפר את האיכות של מה שאנחנו נותנים היום, כי אתה צודק, אני... יורד הרבה לשטח, להגיד לך היום שהחינוך האוניברסיטאי החרדי הוא מעולה, אני לא יכול להגיד משפט כזה, כי הרבה פעמים הוא לא, הוא אפילו בינוני.
אני נתקל בחברים מאוד מוכשרים, באמת מוצלחים מאוד מאוד מאוד, שנתקלים בבעיות להיכנס למקומות עבודה, כי בקורות חיים שלהם כתבו שהם למדו במוסד חינוך שמוגדר כמי שלומדים בו הרבה חרדים. יש בעיה גדולה בתחום הזה.
נכון, אבל אנחנו עם סבלנות, שמה, אנחנו עושים פה איזה שינוי מאוד מאוד גדול, שינוי תרבותי מאוד מאוד גדול, הוא לא זבנג וגמרנו, אני אומר לך שיותר ויותר חרדים כן מקבלים מקומות עבודה איכותיים, אבל באמת זה דורש כלים ושפה ואין מה לעשות, והיום התחום הלוהט ביותר במדינת ישראל, זה תחום ההייטק, זה התחום שגדלתי בו, הייתי מנכ״ל של חברת הייטק שמכרנו. לשם אני רוצה שיגיעו חרדים.
כן, יש לא מעט חרדים שנמצאים שם, אבל גם שם, אתה יודע, זה לא,
לא
מספיק. כזה... כן, אבל זה לא כזה זוהר, על מובילאי אחת יש מאות חברות סטארט-אפ והייטק שקורסות ומפסידות.
נכון, אבל זה חלק, זה בסדר, אחרי שזה קורס, העובדים ממשיכים הלאה, היזמים ממשיכים הלאה, עד שמצליחים, זה בסדר.
טוב, נאחל לך בהצלחה, ועשית מעשה מאוד חשוב עם השכר של המורים, ובאמת שתעלה ותצליח, זה השקעה הכי חשובה שיכולה להיות.
תודה רבה, יום טוב.